והנה הכתוב אומר, אין יראת השם היא חוכמה. פסוק במשלי, אין יראת השם היא חוכמה. אבל המדרש הוא מאוד מעניין. מצאתם? מצטנה? והנה הכתוב אומר, אין יראת השם היא חוכמה. ואמרו רבותינו ז"ל, אין אחת. שכן בלשון יווני קוראים לאחת אין. אתם יודעות יוונית? ביוונית אומרים, זה כמו שכותבים את זה באנגלית. איך כותבים אחד באנגלית? יודעות? עונה, כותבים את זה, נכון? O-N-E. אם היינו קוראים את זה כמו זה כתוב, זה היה יוצא on, עונה. אז אין זה ביוונית אחת. אין יראת השם מחוכמה. אמרו אבותינו, אין אחת שכן בלשון יווני קוראים לאחת אין. השאלה, מה אתם שואלות מיד כשאתם רואות מראה כזאת? מה, איזה שאלה עולה בכם? ממתי התנ"ך מדבר ביוונית, נכון? מה אכפת לי שביוונית אין אחת? התנ"ך מדבר בעברית. למה פה הוא מדבר ביוונית? יש מצבים כאלה שהתנ"ך מדבר לפעמים בשפות אחרות. מכירות דברים כאלה? איך?
בדניאל.
מה? דניאל, טוב, בדניאל אנשים מדברים בארמית, הוא מדבר... פתאום למשל תותפות, בתפילין כתוב תותפות. ויהיו לי תותפות בין עיניך. מה זה תותפות? תותפות זה באפריקי, לשון אפריקי, זה 2-2. בתוך התפילין יש 4 פרשיות. אז פתאום התורה מחליטה לדבר באפריקאית. זה הפתעה, התורה לא כתובה באפריקאית. ויש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה. התורה מדברת באפריקאית כי יש לה סיבה. אז פה התורה מדברת ביוונית. יש לכם רעיון למה התורה מדברת ביוונית פה? אין יראת השם מחוכמה, היא החליטה להגיד מילה יוונית. זאת אומרת שיש פה משהו שקשור לתרבות היוונית, נכון? לכישרונות היוונים, לא סתם פתאום אומרים יוונית. אין יראת השם היא חוכמה, שכן יוונית קוראים, אינשון יוונית קוראים לאחת אין, הרי שהיראה חוכמה ולבדה חוכמה. אז מה זה חוכמה? מה זה חוכמה? מדע. איך לומדים מדע? איך נהיים חוקרים? איך האקדמיה עובדת? איך? היא חוקרת. בשביל לחקור משהו, מה את צריכה לעשות? משתמש בשכל כדי לחקור. מה את צריכה לעשות? את צריכה להיות אובייקטיבית, נכון? את צריכה לבוא מבחוץ וללמוד על. ללמוד על. אז מה זה יראת השם מחוכמה? כדי ללמוד יראת השם, את צריכה לעזוב את עצמך, כאילו, זה בלתי אפשרי, לצאת מחוץ לעצמך ולחשוב על עצמך באובייקטיביות. חוכמה זה הפוך מ... אינסטינקטים, רגשות, דמיונות, דחפים, הפוך מלזרום, הפוך מלזרום. לזרום זה לתת לחיים לדבר, זה נורא יפה לזרום. אבל מה יוון הביאה לעולם? יוון הביאה לעולם את הפילוסופיה, נכון? יש את החיים, אומרים על הפילוסוף הראשון ככה, הגדות אומרות שהוא יצא והביט לשמיים ונפל לתוך בור. הכוונה היא שהוא מתנתק מהחיים. העולם האלילי, עוד מעט אנחנו מנצחים, שבוע הבא אנחנו הולכים לנצח את יוון, אתם יודעות? בעזרת השם בחנוכה נצח אותם עוד פעם. אז העולם האלילי, בזמן בית ראשון העולם היה אלילי, וכוחות החיים היו מאוד מאוד עזים ופראיים ועוצמתיים, כמו צ'יטות בג'ונגל היינו כאלה. וכשבבית שני אז מתפתחת יותר תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא, איך למדו תורה בבית ראשון? אדם עלה לרגל 3 פעמים בשנה, וכל מי שעלה לרגל הוא עף לשמיים, הוא הגיע לעולם הבא, הוא ראה את אלוקים. ואחרי זה הוא חזר למקום שלו, והוא לכל אדם היה ספר תורה. והוא קוראים בספר תורה 3 פעמים בשבוע, נכון? ביום שני וחמישי ושבת. למדו קצת תורה, אבל כשאדם פתח את ספר התורה, ספר התורה בזמן בית ראשון, לימוד התורה מאוד מאוד שונה בבית ראשון מאשר בית שני. אתם רואים, התנ"ך נכתב בבית ראשון, והמשנה נכתבה בבית שני. בסוף בית שני, זה שפה אחרת, זה מנגינה אחרת, נכון? השפה של התנ"ך זה שפה של אידיאלים, של דמויות הוד, מעשים אדירים ונשגבים. והשפה של המשנה, איזו שפה זאת? זו שפה של המון המון פרטים. תעשה ככה, אל תעשה ככה, תעשה ככה, אל תעשה ככה. המון המון פרטים. זה מפרק. בתורה כתוב, לא תעשה כל מלאכה בשבת, בסדר? מה זה מלאכה? מלאכה אפשר לדבר על זה, להתפגש עם זה בשני דברים. אלוקים אומר משהו, איך את מבינה את אלוקים, או איך את מבינה מישהו, כל מישהו. אם את מאוד קרובה למישהי ומאוד חיה אותה, מאוד חובה אותה, מאוד מרגישה אותה, אז את מבינה. כשמישהו אומר אש, למה הוא מתכוון? יש לכם רעיון למה הוא מתכוון כשמישהו אומר אש? יכול להיות שהוא אומר שיש איזה מגדל בוער חס ושלום. יכול להיות שהוא במטווח ואז הוא אומר אש כדי שיראו. ויכול להיות שהוא, יש לו סיגריה והוא אומר, תביאו לי אש כי אני רוצה לעשן סיגריה. איך את יודעת מה מסתתר מאחורי המילים? יש שני דברים. דבר אחד זה היכרות מאוד קרובה. ככל שיש לי היכרות יותר קרובה, אני מתאר לעצמי שאם מי שמחזיק סיגריה ביד, אז הוא לא מתכוון שאני עכשיו אירה במטווח, נכון? נניח ככה. היכרות יותר קרובה מעניקה אפשרות להבין את המילים. יש, בתקשורת יש מה את חושבת, מרגישה, רוצה. אחרי זה את יוצקת את זה לתוך מילים. ואת המילים את מעבירה אליי. וכשאני שומע את המילים שלך, אני, מה אני אמור לנסות לעשות? לשאול את עצמי מה התכוונת במילים האלו. יש משפטים מאוד פשוטים וזה לא קשה, יש משפטים יותר מורכבים. אז הקדוש ברוך הוא כותב לתורה עם מילים. מה יש בתוך המילים של התורה? אלוקים נמצא שם, נכון? את נמצאת בתוך המשפטים שלך, אלוקים נמצא בתוך המשפטים של התורה. וכשאני רוצה להבין את אלוקים דרך המילים שלו, אז יש לי שני דרכים. יש את הדרך של בית ראשון, ויש את הדרך של בית שני. יש את הדרך של התורה שבכתב, ואת הדרך של תורה שבעל פה. מה הייתה הדרך של התורה שבכתב? להיות קרובים לאלוקים. בבית ראשון היינו כולנו קרובים לאלוקים, כי היינו בית מקדש, ומלכות בית דוד, ושכינה, ונבואה, וגילויי ניסים מכל הכיוונים. אז בבית ראשון, באופן טבעי, כשאדם מישראל קרא את התנ"ך, קרא את התורה, אז מה קרה לו? אז הוא היה קשוב לאלוקים. וכשהוא קרא בפסוקים, לא תעשה כל מלאכה, אז הוא קלט מה זה מלאכה. באינסטינקט, זה זרם לו. היינו הרבה יותר קרובים לקודש האלוקי. בבית שני, אנחנו כבר אחרי החורבן. ולכן, בבית שני, או אחרי זה יש את הגמרא, והגמרא כתוב כמחשקים או שבני, נכון, יש פסוק במגילת איכה, במחשקים או שבני כמתי עולם, זהו תלמודה של בבל. בבית שני, אנחנו כאילו מתים, מבחינה רוחנית. זה מתחיל כבר בחורבן בית ראשון, הפער. אין נבואה כבר בבית שני. זה מתדרדר עוד יותר בגמרא, בבבל. אבל מתחיל מן עולם כזה שאני מנסה להבין את אלוקים בחוכמה, דרך המחקר. זה דברים שדומים מאוד ליוונים, רק זה שונה מאוד מהיוונים. בשקלא וטריא, בפלפול, בניתוח. איך אני מבין מה אמרת? אני לא מכיר אותך, ואני מחפש הוכחות ומדייק. אז חז"ל בבית שני שאלו מה זה מלאכה, והם מצאו כל מיני הוכחות שהכוונה למלאכת המשכן, כי פרשת המשכן כתובה ליד פרשת שבת. והם עשו אחרי זה, אז בשביל מלאכה זה כל מה שבעזרתה בונים את המשכן. אז הם שנים ישבו וחשבו וכתבו בדיוק איזו מלאכות צריך בשביל שיהיה משכן. מה חייבים שיהיה משכן? מצאו 39 אבות, ולכל אב יש 39 תולדות. ואז את שואל את עצמך, האם כשאני, יש לי מלחייה עם אורז, ואני עושה ככה בשבת, זה בורר או לא בורר? זה כבר לא בא מתוך האינסטינקט, נכון? זה בא דרך מסע ומתן של תורה, דרך הוכחות וקושיות והשוואות ודימויים. זה הרבה יותר דומה לחוכמה היוונית. אז יראת השם היא חוכמה. מה זה יראת השם היא חוכמה? מה הכוונה? שזה לא מה? שזה לא אינסטינקט. אל תשמחי על הזרום שלך. אל תשמחי. נכון אמרנו, אתם זוכרות כאן מסיעת שרים, שכפי רוב פרסומם, כך היה להם מצוי. משום שיש לנו רצון אינסטינקטיבי להיות צדיקות, להיות טובות, להיות אציליות, להיות... האידיאלים קיימים בנו באופן טבעי. ולכן אנחנו נוטים להניח שהכל בסדר. את לא רוצה לדבר על לשון הרע. אז למה אני מדברת לשון הרע? את לא מבינה. לא, את משיכה. אני לא רוצה להתנהג לב... אז למה פתאום התנהגתי ליפה? אני לא רציתי לאכול הרבה בארוחה הזאת. אז למה אכלתי ארוחת בוקר? זה איזה סתירה פנימית כזאת, שמצד אחד את חושבת שאת מכירה את עצמך, מצד שני לא, יראת השם זה חוכמה. מה זה חוכמה? צריך להסתכל על זה כמו מדענים, שהולכים וחוקרים תופעה. פעם התייחסנו אל הטבע לא בחוכמה. אמרנו, זה מה יש בעולם, יש כוחות בעולם. יש סוס, אז בואו ניקח את הסוס ונקשור אותו למרכבה. ואז כמה כוחות סוס יהיו למרכבה? תלוי כמה כוחות, כמה סוסים אנחנו קושרים אליה. סוס אחד יהיה כוח סוס אחד, וארבע סוסים יהיה ארבע כוחות. עכשיו אנחנו לא לוקחים את הכוחות שיש בטבע, העמקנו, התבוננו, הסתכלנו ואז גילינו שיש בחשמל, שיש בטבע כוחות של חשמל, אלקטרומגנטיים, וכוחות אטומיים, וכוחות כימיים. ואז אנחנו מנצלים את הכוחות האלה, אז המנועים שלנו יש שם 50 כוחות סוס במנוע הקטן הזה. אני לא לוקח סוס ומחבר אותו. אני מגלה את הכוחות התמונים בתוך הטבע. אז גם בך יש כוחות כאלה. יראת השם זה הקשר שלך לאלוקים. והקשר שלך לאלוקים הוא מצד אחד בנאלי ופשוט ותמים, כן. אבל מצד שני יש בו אוצרות אדירים שאם את לא חושבת על עצמך, את מפספסת אותה. וכואב במשלי כתוב הרבה פעמים שהחכם הוא צדיק והכסיל הוא רשע. וזה לא פייר. למה זה לא פייר? כי אין קשר בין איי-קיו לבין צדיקות. והתשובה היא שבאמת אין קשר בין איי-קיו לבין צדיקות. אז למה חכם הוא צדיק וכסיל הוא רשע? כי חכם זה לא מי שיש לו IQ גבוה. חכם זה מי שחושב על החיים שלו. וכסיל זה מי שלא חושב על החיים שלו. מישהו בזרום, מישהו בזרום. יכול להיות שהוא גאון על 250 IQ, אבל הוא לא חושב. אז הוא בזרום, ואם הוא בזרום, אז הוא מבזבז את החיים שלו. אז הוא לא לוקח אותם לשום מקום. יראת השם היא חוכמה, היא חוכמה, אין פה, אם מישהי לא תשב ותחשוב על עצמה, קודם כל, לפני המסיעת שבת, לעשות פעם בכמה זמן, אני חושבת על עצמי, לא מה בא לי ומה מתחשק לי, החיים הם כמו חדר טיפול נמרץ, בעזרת השם. אתם תקימו משפחות, תהיו אמהות, יהיה לכם ילדים, ופעם אחת לקחו לה, ופעם אחת שתו לה, ופעם אחת הרביצו לה, ופעם אחת הרביצה. ויש שיעורי בית ויש חום, ועכשיו נשברה זכוכית, ועכשיו צריך לקנות לבקש מהשכנים חלב. יש בחיים אין סוף משימות של רגע, 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 נכון? וחייבים בתוך המשימות נקבוע זמן. ביום רביעי בשעה 9:30 אנחנו עושים ישיבה על רותי. אבל מה, אין שום בעיה עם רותי. אבל חושבים עליה. היא במקום הנכון, יש לה חברות טובות, היא מנצלת את הכוחות שלה, יש דברים שמציקים לה, מה היינו רוצים לקדם בה, מה לא רוצים לקדם בה, על כל ילד, על הזוגיות שלנו, לא בגלל שיש בעיות, אנחנו בדרך כלל פועלים, כי זה קרה פה, וחוכמה זה מחקר, זה מחקר, אתם יודעות שבכל חברה רצינית, חלק גדול מהרווחים הולכים ל... זה מופ, מחקר ופיתוח. יושבים בכל מעבדה, בגוגל, בכל מפעל גדול, יושבים המון המון מדענים, ים של כסף, והם חוקרים. מה הם חוקרים? לא יודעים, חוקרים, חושבים. ובזכות המעבדות האלה, אז בסופו של דבר יש את ההתקדמות של המדע למקומות הרבה יותר רציניים. אז יראת השם היא חוכמה, היא מחייבת אותנו לחשוב על מי, על עצמי. זה לא מספיק שאת רוצה להיות יותר צדיקה ורוצה. זה לא מספיק, זה ממש לא מספיק. כי זה לא חוכמה, זה אינסטינקט. איזה יופי שבא לך להיות צדיקה. גם על זה צריך לעבוד. איך עושים שיהיה בא לי להיות צדיקה? גם זה לא פשוט. אבל כדי להצליח, אז יראת השם היא חוכמה. הרי שהיראה היא חוכמה והיא לבדה חוכמה. וודאי שאין נקרא חוכמה, מה שאין בו עיון. אך האמת היא כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת, לא רוצה הדמיון והסברה הכוזבת. את צריכה להבין, יש כל מיני מושגים. מה זה צדיק, מה זה חסיד, מה זה רשמיים, מה זה... זה הכל נראה לנו אותו דבר, נכון? את יודעת מה ההבדל בין ירוק בעיר, ירוק, כהה וצבע זית? מי שלא יודע, זה הכל נראה אותו דבר. אבל מי שקצת יודע, יודע שזה צבעים אחרים לגמרי. יש בשפה של האסקימוסים, אמרו לי, 35 מילים לתאר קרח. למה? כי אצלך, מה אכפת לך? קרח כזה. אבל הם זה סופר משנה. זה קרח של תחילת החוף, של אמצע החוף, זה קרח שאפשר... יכול להישבר ואני אתאבד דרכו, זה כך שאפשר לצוד בו כלבי ים, זה נפקא מינה, אז כשמורחים את זה בגדול, אז המילים האלה, מה זה ההבדל בין אמונה ליראה ואהבה? מה שלושת, מה ההבדל, מה הפשר המילה בכלל יראת השם, אנחנו אומרים את זה, אתה הקדוש ברוך הוא, מה זה הדברים האלה? אם לא חושבים עליהם, מצד אחד מאוד טבעי לי ופחות או יותר אני יודע מה זה, מצד שני זה מאוד מבולבל, אם לא נהיה מדענים ביחס לעצמנו, ביחס לעצמנו, אם לא נקבע זמן, פעם בכמה זמן, כשאת יושבת עם דף ועת ומסתכלת ומנסה להבין את עצמך, אז זה לא, לא מדובר פה על פסיכולוגיה. זה גם יכול להיות נחמד, מדובר על משהו מאוד בריא. אם את לא מבינה באופן בסיסי, בסיסי, שיש לך כמה חלקים לנפש, את לא צריכה להיות מדענית בזה. יש לך שכל, ויש לך רגש, ויש לך דמיון, וזה לא תמיד אומר אותו דבר. יש לך גוף, ויש לך צרכים. זה לא תמיד אומר אותו דבר. לפעמים את חושבת שפה... זה שאת חושבת שאת כזאת, זה לא אומר שאת כזאת, זה הרבה יותר מורכב והרבה יותר עשיר. זה בא להרים אותך, זה בא ליצור לך חיים הרבה יותר מלאים ומבורכים ושופעים, זה בא ליצור לך יחס מדעי אל עצמך. כשיש יחס מדעי אל עצמך, אז זה במקומות אחרים לגמרי. אז יראת השם היא חוכמה, אם מישהו רוצה להודות, זה לא מספיק, זה לא מספיק. מה הדוגמה הפשוטה? הדוגמה הפשוטה היא... אני תמיד נותן דוגמאות על אחרים. בעבודת מידות, אם רוצים להגיד משהו טוב, אז מדברים על חולשות של אחרים. למה? כי בזה אנחנו אובייקטיביים, קל לנו מאוד להבין את הדברים דרך חולשות של אחרים. דרך חולשות שלנו, קשה לנו להזדהות. אולי זה לא חולשה בכלל, זה לא אני שיש חולשה. אז אני מדבר על היחס, למשל, לראשית צמיחת גאולתנו, בסדר? היחס למדינה של הרבה בתי מדרש, שהם מה זה צדיקים, והם רוצים לעשות רצון השם. ובכל אופן, לפעמים יש התנגדויות גדולות מאוד למדינה. למה יש התנגדויות למדינה? מאיפה זה בא? זה בא מזה ש... שהמדינה קמה, הקיבוצים, החלוצים, דרך אנשים שבעטו בתורה ונלחמו נגד התורה. אז יושב לו אדם ירא שמיים צדיק בפולין. אומר, תגידו, זה הגיוני שאת הגאולה יביאו אנשים שהם כופרים ואפיקורסים ונלחמים דווקא נגד? מה זה הגיוני? זה לא הגיוני. באינסטינקטים, בזרימה, זה לא הגיוני. אבל זה קטסטרופה הלכת לפי האינסטינקטים. כשהיינו פרימיטיביים, לקחנו את הטבע באופן אינסטינקטיבי. וכשהיינו מדענים, אקדמיים, ביחס לטבע, אז גילינו אין סוף כוחות. כשמישהו הולך בזרום, בזרום הרבה פעמים יש דברים חלשים שנראים לחזקים, דברים חזקים שהם בעצם חלשים. יש דברים טובים שנראים לרעים, רעים שנראים לטובים. בזרום את מסוגלת להבין באופן מאוד חלקי את העומקים של החיים. ויראת השם זה חוכמה. מה זה חוכמה? חוכמה זה המהות, לא מה מתרחש, מה החוקים, מה התוכן הפנימי, מה המהות שלך. כדי לא להיפגש במה את רוצה ומה בא לך ומה מתחשק לך ומה... להיפגש במי את באמת, את צריכה חוכמה. מה את רוצה? אתם זוכרות כל מה? מה את רוצה? כל השאלה, את רוצה להיות חופשייה? חופשייה זה לעשות מה שאת רוצה. אנחנו מדברים על זה בפה. מה זה מה את רוצה? את חייבת לדעת מה את רוצה. מה את רוצה זה לא מה מתחשק לך, ולא מה בא לך, ולא מה כל החברות כך אומרות לך שכדאי לעשות. מה את רוצה? חופשייה זה בדרך כלל מי שמסוגלת להתגבר על החולשות של עצמה, ולא מה שאחרים אמרו לה. היום חופש בשיחה את זה, אתם לא תגידו לי מה לעשות. אבל חופש אמיתי זה לעשות מה שאת רוצה. מי מפריע לך? החולשות שלך, הקיבעונות שלך, הפחדים שלך, הם אלה שמפריעים לך להגשים את החלומות. אם יש לך חלומות, אז תגידי, אני יכולה הכל. כל מה שאני רוצה, אני יכולה. יהיה לי קשה ואני אהיה רעבה ואני לא אשן הרבה ואולי יעליבו אותי. אבל אני רוצה, אז אני אצליח. להגשים את החלומות שלי. אני אצליח לקחת סיכונים ואני אדאג. ובסוף זה יצליח, בסוף זה יצליח. יראת השם זה חוכמה. יראת השם, בואו נדבר קצת על ההבדל בין יראה, אהבה ואמונה. בסדר? יש שלוש מילים מאוד פשוטות, בכל אופן. אמונה זה עצם הקשר ביני לבין אלוקים. עצם מה שמבהיר לי שיש דבר כזה שנקרא אלוקים. זה קשר. משום שכוס התה הזאת לא צריך להאמין בה, אני חווה אותה, אני חש אותה. יש דברים שאי אפשר לחוות אותם ולחוש אותם, אבל הם דברים הרבה יותר גדולים. נכון? אמונה זה להתחבר למשהו שאני לא רואה בעיניים, בלי חושים. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך, בלילות, אם אני שואל אותך מה השעה ואת אומרת לי, אני לא צריך להאמין לך, כי יש לי שעון גדול מול העיניים. אבל אם אין לי שעון, אז אני סומך עלייך, בוטח בך ואומר נכון, עכשיו השעה 10 ונניח 8 דקות. חסכתי לכם את הסיבוב הפעם. אולי תשימו גם שעון פה, לא? ואז תדעו, עוד כמה זמן תהיה הפסקה. רעיון טוב. אבל אני לא אתן לחוט הזה לחתוך לי את המחשבה. מה אני אעשה שהחוט הזה כבר חתך לי את המחשבה? אה, לא, אמונה. אז אמונה זה משהו שאין לך הוכחות עליו. אין לך הוכחות, אבל את סומכת על זה, נשענת על זה. את חיה את זה, את חיה. אז את אלוקים אפשר לחיות. ואיך זה שמאמינים בו? זה משהו, יש לנו כוח כזה בלב. יש לנו באמת כוח שאנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים לא רק באלוקים, מאמינים לבני האדם, מאמינים בבני... מתחברים. להאמין במישהו זה להתחבר, להתחבר לפעמים למה שהוא אומר, לפעמים למה שהוא מרגיש, להתחבר למשהו, להתחבר לאינסוף. האמונה הזאת היא באה לידי ביטוי בשני נתיבים, באהבה ויראה. זה שני נתיבים שונים שחייבים את שניהם ביחד. האהבה זה איפה החיבור בא לידי ביטוי ממשי. כשאני אוהב משהו, כשאני אוהב מישהו, אז הוא ואני נהפכים לדבר אחד. נהפכים לדבר אחד במובן שאנחנו נהיים דומים זה לזה, שכוחות, לאהוב את אלוקים, פירושו דבר שכוחות אלוקים שוכנים בתוכך. לאהוב את אלוקים זה אנרגיה ומצב רוח טוב ותעוזה ויצירתיות ואומץ. כשאת מלאת אהבה לאלוקים זה הופך אותך להרבה יותר דומיננטית ואקטיבית ומוליכה ואש. מול מצב שאדם לא אוהב את אלוקים אז הוא כבוי ומשועמם כזה. אברהם כזה, אברהם אבינו כזה. ומה זה יראה? אני מדבר על דברים מאוד פשוטים, אתם מכירות טוב את מה שאני אומר. יראה, מה הסכנה באהבה? מה הסכנה באהבה? אהבה בלי יראה זה יכול להיות עבודה זרה, למה? כי אהבה זה מה את כבר מחוברת לאלוקים. מה שאת מחוברת לאלוקים זה נורא גדול, אבל זה תמיד סופי. זה מה שכבר קיים בך. ואם זה מה שקיים בך, אז זה לא אלוקים, זה לא אלוקים. זה מה שאת מבינה, מה שאת מרגישה, מה שזה עושה לך, אבל זה חלקי מאוד. אז יראה מחבר אותך לאלוקים בצורה אינסופית. יראה זה להיות עסוק בפער ביני לבין הדבר הזה. אבל להיות עסוק באופן שאני לא מוכן לוותר עליו. לא מוכן לוותר, זאת אומרת, הוא חלק ממני. יראה זה קשר חיובי, יראה זה לא דבר מפחיד, אתם יודעות? כן, זה מפחיד, אבל זה לא... זה לא יראת העונש, שאני בעצם אגואיסט, רק לא מפחד להסתבך. יראה זה כבוד. כתוב על אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו, על, 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 על איש ביחס לאשתו. לאהוב זה כמו שאני... אני לא יכול לאהוב אותך יותר מה שאני אוהב אותי, נכון? ואהבת לך? כמוך. אבל כבוד, כבוד זה יראה. אתם מבינים את הקשר בין כבוד ליראה? זה יראת רוממות. כבוד זה, 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 זה לזהות שיש שם משהו הרבה יותר גדול ממה שאני מבין וקשור. אבל אני לא ווטר עליו. יראה זה להגיד, זה ענק עליי. לא יודע באיזה זכות יש לי את זה, אבל ימות העולם, אני לא ווטר על זה. לא מוכן, לא יכול לחיות בזה. יראה זה להתחבר באיזושהי צורה. כל המילים האלה, יראה, אמונה ואהבה, זה לא פילוסופיות, זה כוחות בלב, זה כוחות בנפש, זה כוחות, זה כישרונות, כמו שעין ואוזן זה כוחות בגוף. אז ככה אהבה ואמונה ויראה, זה קורה, זה באמת חוויה כזאת, זה כוח כזה של חיים. אז יראה מגדירה לך את הפער האינסופי. איך מגדירת את הפער האינסופי? לא בזה שאת מבינה כמה את קטנה, אלא את נפתחת יותר ויותר ויותר לגודל האלוקי. אז את מרגישה לא ראויה, אבל את לא תוותרי את זה בחיים. אין דבר כזה. ולכן יראת השם היא חוכמה, כי יראת השם זה להיפגש עם האינסוף שבתוכך. בלי יראת השם, את יכולה לעשות הרבה דברים, להיות מאוד כישרונית, להצליח, לכתוב על הכרטיס ביקור שלך כמה דברים טובים כבר את יודעת לעשות, ובאיזה תעודות קיבלת, איך קוראים לזה? קורות חיים שאת צריכה להגיש במקומות שאת רוצה לעבוד בהם. יראה זה בדיוק ההפך, יראה זה אני חיה משהו שאני כלום לידו, אבל אני חיה אותו. אני חיה אותו. אז יראת השם זה לפגוש את אלוקים, ולכן זה חוכמה. זה לא יהיה בזרום, ואם עושים את זה בזרום אז טועים. אז את הדוגמה הזאת שאני כל הזמן אומר, שכל כך הרבה אנשים תמידי חיים, צדיקים, יקרים, אהובים, מתוקים, פספסו החמצה מטורפת את ראשית צמיחת גאולתנו. אלוקים מדבר ועושה ב-200 השנים האחרונות משהו כל כך אדיר, כל כך גדול, והם לא רואים את זה, הם רואים בזה משהו שלילי במקרים הקיצוניים, והם מדישים לזה במקרים האחרים. לא רואים, זה מה זה משגע, כי הם באמת אנשים צדיקים ומתוקים ועדינים, שרוצים רק מה שהשם רוצה, ככה הם רוצים, הם רוצים להיות יראי שמיים. והשם רוצה את ראשית צמיחת גאולתנו, יותר רוצה את ראשית צמיחת גאולתנו מכל דבר אחר. והם תקועים בקבעונות שלהם, והם שמה, הם שמה. צריך אדם דתי, אדם מאמין, הוא אדם שצריך המון המון אומץ. מצד אחד הוא שמרן, והוא סומך על כל מה שאמרו לו, והוא בוטח במסורת של הדורות הקודמים. מצד אחד השמרנות הזאת לא מקבעת אותו ולא תוקעת אותו. זה הרכבה מאוד מופלאה. אז זה מאוד מופלאה, את יודעת, לפעמים את בוכה, וזה מאוד ברור, לפעמים את צוחקת, וזה גם מאוד ברור, לפעמים את בוכה וצוחקת ביחד. זה יותר מסובך, אבל אנחנו בני אדם, כן? יש מצבים מורכבים. כדי להכיר את עצמך, את יכולה לחיות את עצמך ברמה של כוח סוס אחד. לראות מה יש בך ולהשתמש בזה. אבל זה כזה נמוך, זה כזה חלקי. את יכולה לראות את עצמך, להכיר את עצמך בצורה מדעית. להעמיק חקר בשיעותך. ואז את מגלה בתוכך, וואו, מה את מגלה בתוכך. באנו לארץ, היו פה ביצות, וקדחת, ושממה, וטורקים, ובריטים. אז את כל זה הצלחנו. בעמל כבירים של מאות אלפים הצלחנו לייבש את הביצות ולהפריח את השממה, ולהקים מדינה חזקה, ביטחונית וכלכלית, ומעצמת הייטק ומעצמה חקלאית. וכל זה רק סיפתח למה? שצריך להיות פה, אם תמיד זה נכון, אחרי כמה פעם זה נכון. שמעתי חדשות לא חדשות, נסעתי לכמה דקות, הרדיו דלק, אז היה שם מישהו שחזר מדובאי. רב אחד שהיה בדובאי. מה יש בדובאי? יש שם תערוכת העתיד. כל המדינות בעולם שמות שם ביטנים שמראות את הפיתוחים המדעיים המטורפים שלהם לעוד 10 ולעוד 20 שנה. מדינת ישראל השקיעה שם מיליוני דולרים, נכנסים לבקר שם מכל העולם, באים תיירים ואנשי עסקים לראות את כל הפיתוחים העתידיים, מה היה עוד 20 שנה. והיה שם רב כזה, מין סוג של רב. שמה הוא אמר? הוא אמר, כולם הציגו את מה יהיה בעתיד, מה יהיה בעתיד, כולם עסוקים בחדשנות, ואני באתי לדבר איתם על התורה. חשבתי שהוא יגיד משפט אחד, ואני צערי הוא אמר משפט אחר. מה זה התורה? הוא אמר, אני באתי להזכיר להם שיש גם עבר, ויש גם היסטוריה, ולא רק חושבים כל הזמן על העתיד, על העתיד, צריך לחשוב גם על ההיסטוריה. אז מה זה יחזב אותי? למה זה יחזב אותי? לא שציפיתי ממנו יותר מדי, זה יחזב אותי, כי חשבתי שיגיד שהדבר הכי חדש זה התורה. וכל הפיתוחים הטכנולוגיים, הם לא מתחילים להתקרב לפיתוחים הטכנולוגיים במרכאות של מה שיהיה פה עם התורה. התורה היא הכי חדשה, אם שמוע תשמע, אם שמוע בישן תשמע בחדש. אנחנו מאמינים בתורה הישנה, ביקרה הזאת, אז נצליח לחלץ מתוך התורה, כמו שהטכנולוגיה הצליח לחלץ מתוך הטבע, כוחות עלומים, אז ככה זה יהיה פה, זה יהיה פה. אז ייבשנו ביצות והפרחנו את השממה, ועכשיו, עכשיו בתי המדרש, באים לטפל בנפש, לא ללמוד פסיכולוגיה, ולהפזיק עליה קצת וורטים יהודיים. איך התורה, מה התורה מגלה לנו? מה זה לרצות, מה זה להרגיש, מה זה להתגעגע? זה גם זה, אנחנו חיים את זה באופן מאוד מאוד שטחי. והמשימה של הדורות שלנו, זה לא ייתן לנו מנוח, זה יכפה עלינו הר כגיגית. זה ככה נבנה את בית המקדש, כן. בזה שנאמין שיש לנו, שאת בת מלך שעשויה מאבנים טובות, לא רק בשירים, אלא באמת זה ככה. באמת זה ככה. לגלות אותם, לגלות את הברק שלהם, את העוז שלהם, זירת השם היא חוכמה, זה מדע. זה אני מדבר לאן עם ישראל קרו, לאן הוא מוטבע. אבל גם בלי זה, גם בכל התורות. נראית השם מחוכמה, ומי ש... הספר הזה, הספרון הזה, הוא ספר הדרכה לרוח הקודש. ראיתם בסוף? נשמע לכם מגוחך? את יכולה להיות עם רוח הקודש. ככה כתוב בספר הזה. זה לא פשוט. עד פרק י' א' זה לכולם, אומר הרמח"ל. אין איש ואישה אחת בעם ישראל שלא יכולים להגיע לשם. אחרי זה יש רמה יותר גבוהה של חסידות, ואחרי זה רמה יותר גדולה של קדושה. זה, אני לא חי בפנטזיה, זה מה זה קשה? זה מה זה קשה? אבל יש דברים שקשים ועושים אותם, כמו להיות חבר כנסת. זה קשה להיות חבר כנסת? יכול להיות שהרבה אנשים רוצים להיות חבר כנסת. בסוף 120 מצליחים, נכון? אז זה קשה. זה כמו להיות אלוף בצהל. זה ממש ממש קשה. אבל כל הזמן יש 20 כאלה. כן. כמו להיות סופר עשיר. זה מאוד קשה, אבל יש כאלה שעושים את זה. אז רמח"ל מבקש ממך, מבקש גם ממני. יותר קל לי להגיד שהוא מבקש ממך. טוב, הוא מבקש ממני באופן אישי, אבל גם ממך. שאם את... זה מעניין אותך קצת, אז אולי תלכי על זה, זה יהיה קשה, מאוד קשה, ויהיה באמצע הרבה נפילות, זה שמע הזוי. אם תגידי שאת רוצה להיות מיליונרית, אני אגיד לך, מה הסיכוי שלך? בסדר, אבל יש כאלה, יש הרבה כאלה. יש הרבה כאלה שהיו כאלה. יש הרבה שהם נהיים טייסים. יש כל מיני דברים שקשה, אבל עושים אותם. את לא חייבת להגיע לשם, אבל אם תהיה אחת, אם אחת תסכים להיות עם רוח הקודש, זה הזוי, אז אל תגידו בכל לאף אחד, בסדר? אם תרצי להיות עם רוח הקודש, אז אני לא בטוח בכלל שתהיה עם רוח הקודש. הסיכויים שלכם די נמוכים, אבל מה? אני בטוח שהחיים שלך יהיו הרבה יותר גדולים ויפים. משום שגם החלומות שלך, אני מקווה תמיד שהחלומות שלך יהיו יותר גדולים ממה שממש. שתמיד תחלמי עוד, אבל אם יהיה לך חלומות גדולים, אז תחיי בגדול. אם החלומות שלך מראש יתייאשו ויחשבו קטן, אז אולי בשני המקרים לא ילך רוח הקודש, אבל אם החלומות שלך יהיו כבר תכלסים ויאללה וציניים, אם תהיי צינית בגיל צעיר, אז כשזה יהיה יותר מבוגר, אז זה יהיה הרבה יותר מיובש וקטן ועלוב. ואם הרבה בנות כמוכם יחלמו בלי לגלות לאף אחד, אז בסוף תקום איזה דבורה נביאה כזו, בסוף תקום מישהי כזאת. זה יהיה. עוד אחד יחלום, ועוד אחד יחלום, ועוד אחד יחלום. בסדר, עכשיו קצת אהבתי, אפילו הרבה אהבתי. אבל ברמה הפשוטה, גם בנקיות, אין יראת השם מחוכמה. זה לא הולך בזרום. זה לא הולך בזרום. מתאים לי, בעלים, כמו אומן, בסדר? הוא באמת מי שנוסע לאומן הוא מתוק, הוא צדיק. מכינה רוחנית, זה שטות. מכינה רוחנית לעזוב את ארץ ישראל וללכת לטומאת ארץ העמים. זה לא טומאה מיסטית. זה בפועל מקום מאוד עלוב, זה עולם שלישי כזה קטן. אז יכולת זה יוצר חוויה מרתקת וסוערת. אבל הרבה פעמים חוויות מרתקות וסערות, ברגע זה טוב, בואו נלך לחוויה. אבל יכול להיות שחוויות סערות ומרתקות גם מוכניות, הן פוגעות בך, בטח שהן יכולות שהן פוגעות בך. כי אם היית בהופעה של איזה זמר, ששרים איזה שירי נשמה של סעודה שלישית, את יודעת, 40 אלף אנשים עוצמים את העיניים, ושרים ככה מנגינה כזאת, אז זה מעיף אותך, יש לך ריגוש אדיר. אחרי זה הכל משעמם אותך. אחרי זה הכל, את רוצה להרגיש כמובן כמו בהופעה הזאת, יש סכנה כזאת. שאחרי זה תגידי, בסדר, נו, אז מה עשה לך? נתן לך 5 דקות של איזה רגש מאוד, מאוד מרגש. ולקח לך אחרי זה אולי 40 שנה. כי הדרך לבנות את עצמך ברצינות, זה חשבון ועבודה ושאלות והחלטות וויתורים וקורבנות והתלהבויות והשקעות. החיים באמת, החיים באמת. ואם כל אדם מייצרים תרבות כזאת של אקסטרים כל הזמן, אז החיים נהיים אפורים, אפורים, החיים נהיים משעממים. זה לא מעניין, לא מעניין, כמו כל מיני תוכניות של משרד החינוך, שהילדים כל הזמן הם בניידים שלהם, בסמארטפונים שלהם, אז בואו נעשה גם בכיתה אקשן. זה לא עובד ככה, זה לא עובד, אי אפשר לגדול ולהתחנך, הם עושים כל הזמן משחקים וכל הזמן שתיקים. יש איזה כוח של בגרות פנימית, של שיקול דעת פנימי, כמו של חוקר שצריך סבלנות, שצריך ענווה. ויכולת לדחות סיפוקים ולא לחפש פתרונות מהירים מדי, שאין יראת השם מחוכמה. אין יקרא חוכמה, מה שאין בו עיון. עיון גדול צריך כל הדברים האלה. אז אם את רוצה לבנות את עצמך, אם את אוהבת את עצמך, מאמינה בעצמך, אז כדאי. כדאי לך לקבוע כאלה זמנים, עוד מעט הוא יגיד. שאת עסוקה, את עסוקה, אנחנו קוראים עיתונים הרבה זמן ומתעדכנים כל הזמן. עיתונים אומרים, מה קרה עכשיו, מה קרה עכשיו, מה קרה עכשיו. אומרים שזה איש אחד שכתב כל מיני ספרים, עשה הרבה עבירות, האם להוציא את הספרים שלו מהבית או לא. למה אני מזכיר את זה פה? לא יודעת כמה הודעות אס-אמס כאלה אני מקבל. זה עכשיו האקשן, להוציא ספרים שלו, לא, זה שהוא כן עשה, הוא לא עשה. זה לא מעניין. זה מאוד מעניין. זה החדשות, זה לא מעניין. מה כלומר זה לא מעניין? זה לא מה שיעשה את החיים שלך, זה לא מה שישפיע על החיים שלך. מה שיגרום לחיים שלך, השאלות הגדולות של החיים זה מי את, מה כוחות החיים שלך, איזה זוגיות תבני, איך תתייחסי, איך את אוכלת, איך את ישנה, איך את מתנהגת אל אמא שלך, לחברות שלך. זה השאלות הבאמת מעניינות, הבאמת מעניינות למי אני, זה משפיע על החיים. אבל זה לא אקשן, אז רוצים את הספרים שלנו, לא מתאים את הספרים. התקשורת קובעת לנו, עושה לנו מניפולציות, במה נתעסק, ואנחנו כמו איזה עכברים, שמים כפינה צהובה פה, רצים פה, רצים מפה. צריך לדעת לפעמים לעצור ולהגיד, אתם לא תקבעו לי מה לעשות, אני אקבע לי, אתם לא תקבעו לי מה יסעיר אותי, אני אקבע לי מה יסעיר אותי. וזה שיש כותרות, נוטפות דם, יכול להיות כל איזה דבר חמור, סוגיה שיש לה השלכות מאוד מאוד קשות, ואסור לזלזל בה, אבל לא להיות כזה אחד ש... מניפולציות, איך, מה זה מניפולציות? מניפולציות זה מישהו שולט בי. מהר"ל אומר, לא להיות מתפעל, לא להיות נשלט, לא להיות אחד שעצבנים אותו. יש שני אחים רבים, אתם יודעות מה זה? פגשתם פעם דבר כזה? מריבות בין אחים? לא היה לכם אף פעם? אז תקראו פרשת שבוע, יש על יוסף ואחיו. זה קורה גם בבתים טובים. אז יש ילד גדול וילד קטן, ילד הגדול הוא יותר חזק. אני לא אומר תמיד שהוא יותר חכם. הוא יותר חזק בגוף, זה לא אומר שהוא יותר חזק באופי. אז יש הרבה מצבים, תסתכלו אצל השכנים שלכם, שילד קטן מתעלל בילד הגדול. איך הוא מתעלל בילד הגדול? הוא יודע לנהל אותו, הוא יודע לעצבן אותו, ואז הילד הגדול, וואו, מחביץ, ואין לו את המכות. והילד הקטן חוטף את המכות, אז שווה לו. אז שווה לו כי האמא צועקת הילד הגדול, כי הוא זה שהרביץ. הקטן מתעלל בו, מוציא אותו משיקול דעתו. אז אמא צועקת על הגדול, וחוץ מזה הוא ניצח, כי הוא ידע שהוא ניצח. חטפתי שתי בעיטות, אבל... אז הרבה פעמים בחיים אנחנו מנוהלים, מישהו שולט בנו. הוא חושב שהוא שולט, הוא לא שולט באמת, לכן הוא כועס אותו. לכן הוא מתוסכל. אל תזכרו עכשיו בכל מיני דברים שאחותכם הקטנה עשתה לכם, או שאתם עשיתם לאחותכם הגדולה, זה לא צריך להיות... בכל בית. אז להיות מתפעל, לזה בדיוק המהר"ל קורא מתפעל. מתפעל זה, 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 זה כאילו, זה להיות עבד, להיות עבד. עכשיו, עכשיו, התקשורת, אנחנו סערים, וויכוחים. תעזבו את זה בצד לפעמים, תעזבו. זה לא האקשן, האקשן זה מי את באמת. האקשן זה איך את אוכלת, ואיך את ישנה, ומה את עושה כשמשעמם לך, ואיך את נלחמת, ואיך את מתגברת, ואיך את חושבת, ומה מעניין אותך, ואיפה את מסכימה לא ללכת אחרי לחצים פנימיים וחיצוניים. זה מה שמתקן עולם, מלכות שדי. לא יכתבו על זה בעיתון אף פעם. בתנ"ך שיכתבו, אולי כן יכתבו עלייך פרקים, זה יכול להיות. זה דברים לא מסירים ולא מרגשים. זה התמודדויות שלך. את קמה ב-11, ואת רוצה לקום יותר מוקדם. אז את מלחמת, מלחמה אדירה, מצליחה לקום מה? ברבע ל-11. ואת אומרת, איזה סמרטוט אני, מה אני? איזה יופי, הגעתי לרבע ל-11. גם רבע ל-11 זה סמרטוט, נכון? אני עלובה כזאת שאני קמה ברבע ל-11, אבל אתמול קמת ל-11, בסדר, מה זה שם? אז זה לא נכון, אם מישהי קמה ב-11 והשתנתה לרבע ל-11, אז תקנה עולם, כן. קרה פה משהו מטורף, קרה פה משהו מסעיר. היא מסוגלת, אז יש סיכוי שעוד חודש היא כבר תקום ב-10:15, ויש סיכוי שעוד שנה היא כבר תקום ב-7, אני יודע מה. זה מצבים כאלה שהם נראים עלובים וקטנים, אבל זה החיים שלנו, כמה אלוקים רוצה אותנו. אלוקים רוצה שנזהה את החולשות שלנו בכנות. לא כדי לדכא את עצמנו, כדי להציב יעדים. לדעת במה את טובה, במה את עוד יותר טובה, במה את לא טובה כי אין לך את זה, במה את לא טובה כי את שחקת את זה, במה את רוצה להשתפר, איך עושים את זה, ולא בקפיצות כאלה בבומים, כי זה לא יהיה. זה לא יהיה. כתוב, זובח יצרו יכבדנני. זובח תודה יכבדנני. כל הזובח יצרו, הוא מקריבהו להשם, מעלה עליו כאילו הקריב קורבן גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מה הכוונה זובח יצרו? זובח זה הופך את היצר שלו לקורבן. מה הכוונה הופך את היצר שלו לקורבן? לפעמים יצר בא לבקר אותך. חלילה, יצר הרע נמכה. וכשיצר הרע בא לבקר אותך, אז את מרגישה כזאת מכוערת, כזאת בהמית, כזאת אגואיסטית, כזאת נמוכה, כזאת עלובה. וכאילו את בחורה אידיאליסטית עם שאיפות כל כך גדולות, פתאום איזה משהו כזה, איזה קוביית שוקולד יכולה להשתלט לך על החיים, בסדר? שוקולד זה לא עבירה. זה יכול להיות גם כשר. אבל אמרתי שוקולד כי זה מה שהנוח לי להגיד, בסדר? אתם יכולות לתת דוגמאות אחרות. אז אדם מתמודד מול דברים מאוד מאוד עלובים. הוא אומר, נניח שאני אנצח, בסדר? נניח שאני לא איפול. אז אני גם סמרטוט, כי זה המלחמות שלי, וזה מה שמציק לי, ובמקום הזה נמצא. ולשם אני צריך לגייס את כל כוחות החיים כדי לא לעשות עבירה כזאת מטונפת מסריחה. אז הגמרא אומרת, תזבח את זובח, זובח את יצרו, תזבח את יצרו, מה הכוונה? קחי את הרגע העלוב הזה, ותגידי אלוקים, אלוקים, אני מקריבה לך אותו קורבן. מה זה קורבן? קורבן זה להגיד, זה רגע לא עלוב. לא, זה לא רגע עלוב, זה רגע קדוש. זה שאני כמעט נפלתי לתוך המיץ של הזבל, ובשניות האחרונות הצלחתי לא ליפול, או ליפול רק חלקית, אני כאילו בבית המקדש. זה לא, זה לא הדימוי, אבל אני בבית מקדש. זאת קורבן, מה זה קורבן? לוקחים כבש. כבש זה חיה די דוחה. אם הייתם כלבים מפלסטיק, כבשים מפלסטיק. כבש, יש לו קישקס. כן, לקחת משהו מוכר, להפוך אותו לקורבן. אז לוקחים את הצדדים הכבשיים שלי, הבהמים שלי, ואני נלחמת מלחמה כזאת, אני לא יודע מה, כל מיני, אני לא רוצה את הדוגמאות, בסדר, מכל מיני סיבות. אבל הצדדים הכי הכי עלובים שלי, הכי קטנים שלי, ואני מצליח לנצח קצת, בסדר? אני מצליח לנצח, אבל אני עוד לא לפי ההלכה, בסדר? אני ממש לא לפי ההלכה, אבל קצת פחות מגעיל, ולהגיד, זה מגעיל כמו כבש, אני עושה את זה קורבן להשם. זה וואו, זה נהיה עולם אחר לגמרי. זה נהיה עולם אחר. הקשר שלנו, זה יוצא, כי לא מעיינים בזה, לא חושבים. תגיד, איזה מגעילה אני? אז את מגעילה, אז זהו, זה חלק מזה שאלוקים ברא אותך בשר ודם. השאלה לא מה, לאן את חותרת, לאן את רוצה לזוז. אם את מסתכלת עלייך, על עצמך ככה, מבינה שזה כל כך קשה. כל שיפור הוא כל כך קשה והוא כל כך אדיר. זה לא יוצא בזרום, בזרום הכל מגעיל, בסדר? יש... כל פעם רוצה לתת דוגמאות לעבירות ואני לא רוצה להגיד אותן. אבל יש מדרגות בעבירות, בסדר? יש אווירה מגעילה, אווירה עוד יותר מגעילה, אווירה הרבה יותר מגעילה, אווירה יותר מגעילה. אם מישהו מקום אווירה מאוד מאוד מגעילה, עשה אווירה רק מגעילה, היה לו עבירה מגעילה אקסטרה לארג' 4, הוא עשה עבירה מגעילה אקסטרה לארג'. אז הדימוי העצמי שלו הוא תינופת, כי עבירה אקסטרה לארג' זה וואו, אקסטרה לארג'. בסדר, אז לא עשיתי 4 אקסטרה לארג', עשיתי אקסטרה לארג'. אבל זה לא נכון, אם אנחנו עושים את זה בעיון, אנחנו אומרים, יואו, צריך לעשות חגיגה. יואו, איזה דבר מדהים הוא. לא, אני לא רוצה לעשות עבירות, אפילו שמאל אני לא רוצה לעשות עבירות. אבל אני בתנועה של שינוי, אני בתנועה של שינוי. אז אי אפשר לספר לאף אחד. איך אני מאושרת? אתמול התעללתי בשלושה חתולים, היום התעללתי רק בחתול אחד. זה פסיכוטי, לא כל כך כדאי לתוצא אותו. אבל כן, זה התקדמות. זה התקדמות מבאור תחתיות. אל השיאים, אל הפסגות, אל רוח הקודש. כל זה בא מתוך עיון, מתוך יראת השם מחוכמה, כל טוב.